ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד קובזיים קובב. סיימנו את הפסקה הקודמת בתקופת ימי שלמה, התקופה הגדולה הזו והשלמה בתולדות עם ישראל, שבה מופיעים ביתר שלמות החיבור בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, כשעם ישראל נמצא במצב רוחני גבוה, וזה על גבי תשתית של מצב גשמי עליון. בעצם כאשר יש פריחה כלכלית, ועל גבי הפריחה הכלכלית הזו יש ערך גדול רוחני ועלייה גדולה של האומה ויצירה תורנית גדולה. ולכן כמובן שבאותו הדור נוצר שיר השירים שעליו נאמר, לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. דהיינו, בעצם זה ביטוי של אותה תקופה גדולה, אותו גדולה של דור, דור שבו החול יונק מן הקודש. וזה שיר השירים בעצם מבטא שיר של חול כביכול, שבו יש קודש עצום, והוא מתאר בעצם את הקשר ואת האהבה שבין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. דהיינו, המבט של קודש אל תוך החול, איך החול יונק מן הקודש, זהו קודש הקודשים. ולכן הייתה תקופה חיימה סיירה בהשלמותה, לשון הזוהר שבאמצע הפסקה הזאת, חיימה סיירה, הלאומיות הופיעה בצורה שלמה. סיירה זה הירח, דהיינו הידי האלוקי, הלאומית, דהיינו שיש מלכות, ממלכה, שאמרו המלך הוא, אמרה במגילה אומרת שארבעה מלכו משלו בכיפה, אחד הם שלמה המלך, שבאמת הוא מלכותו גדולה. השאלה, מה קרה בעצם אחרי הדבר הזה? אם המצב הוא כה שלם, אז זה באמת לא נמשך. היא הייתה תקופה כל כך גדולה, שלמה המלך, משיחו של דוד המלך, בונה את בית המקדש, למה בעצם זה לא יכל להמשיך?
לא רק לא יכל, למה זה לא החזיק מעמד?
אני מוכרח לשאול, למה זה לא המשיך? למה זה לא החזיק מעמד?
הם חטאו, העם
חטא. מה זאת אומרת שהעם חטא? למה שיחטאו? כזה מצב גדול, כזה מצב שלם, למה שיחטאו?
שהנטל
הכלכלי
לא
יכלו לשלם
את המסים, לכן
בגדו
בדדו. זה
מה שמופיע אצל חרם. זאת אומרת שבסוף מגיעים אל הקמח, שאומרים היום שהרבה, יש מצב שבתים מתפרקים, זוגות, שלום בית, גירושים, על הרקע של קשיים כלכליים. אז אתה אומר שזה, אז תרגמת בסוף את אל החור שבשקל. זאת אומרת, אמרת, אז למה מישראל ירד? כי
זה נשמע לא טוב, זה מה
שמופיע בכתובים. מה עומק העניין? למה זה לא התקיים? כזה מצב שלם. למה זה לא התקיים?
אולי
היה
שם רגש חזק? יותר
משכל?
יותר
מדי
רגשי?
למבוסס.
מבוסס על רגש,
אז
רגש קשה
להחזיק. איך אתה יודע את זה? אני צריך לבסס את מה שאתה אומר.
למרות המצב הכלכלי הטוב שהיה עושה תקופה, נגיד, הגמרא מחשיבה למשל תקופת חזקיהו כתקופה אפילו יותר שלמה. אני אומר שחזקיהו היה ראוי להיות משיח. אני לא אומר את זה על שלמה, משמע שהתקופה שלהם הייתה יותר, יותר טובה, אפשר להגיד, בעברה המכשירה. אז יכול להיות שאולי בחלק הזה הם היו חסרים, אני לא יודע, טובים לא טובים.
מה היו חסרים?
הם חסרים אולי במה שכתוב תקופת חזקיה, שלא היה נער, שלא ידע, יכול
להיות... זה מצוין.
יכול להיות שזה מה שהיה חסר להם.
זה בפרט, למה הוא לא זכה להיות משיח? אבל למה המציאות השלמה הזו לא התקיימה?
כי אולי הצד הרוחני לא היה שלם. זאת אומרת, הצד הרוחני באמת חזקיה כן היה שלם, רק היה משהו פרט, בסדר, הקדוש ברוך הוא מדגדג, והוא יכול להיות שבתקופת שלמה, כמה שזה היה מוזר, הצד הרוחני היה פחות שלם. אחרת היו אומרים גם בתקופת שלמה, שהיו אומרים שיהיה מה שלא, זה היה לי תחנה.
בואי נשאל אתכם שאלה, אבל אי אפשר, אני לא יודע מי מסוגל להביא נגד עיניו כל ספר מלכים. נסו רגע לחשוב, כי כולם יודעים בעצם מה כתוב. תמיד כתוב רוצים לשבח את התקופה. באיזה צורה מי כתב ספר מלכים? מי כתב ספר מלכים? ירמיהו. באיזה צורה ירמיהו מתנסח שהוא רוצה לומר שהמצב הוא טוב?
הישר
בעיני השם.
לא
זכו בבמות.
אוקיי,
מה עוד?
הישר בעיני השם.
ממי הישר בעיני השם?
המלך.
המלך, ויעש הישר בעיני השם. על השר כשר, על ישיהו לא היה. מה אתם שומעים בדבר הזה?
השומו לא עשה ישר בעיני השם?
לא מצא את זה. מה שומעים בדבר הזה? האם יש כאן התייחסות למצב אותו יהודי פשוט שנמצא בצפון ארץ ישראל? אני לא אגיד נעריה, כי לא היה נעריה.
התייחסות
אל המלך. ומה עם האנשים הקטנים בממלכה?
העסקה פשוטה, יש עם המלך בסדר. כי אם הוא הסיר את האשרות והעם לא זובח בבמות וכו' וכו', והוא עשה את כל הדברים האלה, משהו שגם העם בסדר.
כן, אתה חושב שזה, אתה חושב שאתה יכול לבסס את זה?
הוא היה נציגות.
למשל, ביושפט כתוב שהוא הסיר את העשירות בארץ. אם לא היה עשירות בארץ, אז העם לא עבד עבודה זרה. זה פועל נובע.
למה? יכול להיות שהיה לו חיילים, והם הסירו את העשירות בארץ. זאת אומרת שהעם, היה לו עשירות.
על מה העם תמך במעלה?
היו צריכים להיות, לברוח מהמלך. דווקא מקודה שבה אתה מביא, יש לי ראייה חזקה שזה לא ככה. לא ככה. אם המלך הוא מחפש לבאר את העשירים ואת החמנים ואת הבעלים, זאת אומרת ששם בחצר היו עובדים ותחת כל עץ רענן. אומר ירמיהו דברים קשים. יש חז"ל שבעיניי מאוד מבטא את הדבר הזה. תראה, יאשיהו זה לא ידע ביטוי כזה בחז"ל, שאין דורו דומה יפה. מה זאת אומרת? מלך צדיק. אבל ממה הוא מנותק? ממה שקורה במציאות הקטנה למטה. והדוגמה שמביאים חז"ל, והראשונים מביאים את זה בספר מלכים, זה שהמלך שלח את החיילים שלו לבאר את העבודה הזרה. וכמו שזה יהודים נגד יהודים, אז הם גם חכמים, צחקו אליו בעיניים. תראו שאם היו עושים את העבודה הזרה מאחורי הדלת, אז כשהדלת הייתה נפתחת והיו מוצאים את העבודה הזרה, זאת אומרת כאילו דלתות נפתחות כאלה שיש פה מאחורה ופה מאחורה עבודה זרה, עכשיו שנכנסים החיילים, פותחים את הדלת, הם לא יראו את זה. אני לא יודע אם זה ככה היה בדיוק או זה ביטוי של משהו, אבל גם זה מתואר בחז"ל. זאת אומרת שגם אם היה מצב שלם ומצב עליון אצל שלמה ומלכים מסוימים, השאלה היא מתי יכולת לתרגם את זה לפרט. וזה מה שהרב בא לטעון כאן. בואו נראה את הפסקה הבאה.
זה גם למה חזקיה זכה? כי הדור שלו כן היה בפרט? כי כן, באמת
לא
היה
מישהו,
לא
היה נער שלא ידע... נכון, זה מצב יותר שלם באמת, נכון?
אז
איך
הם נפלו? בסדר,
אז בואו נראה, בואו נראה. אבל רק הרוח הלאומי ויחוסו הכללי יתרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חייו וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. זאת אומרת, באמת הרעיון הלאומי יונק מן הקודש, ונמצא איזשהו רעיון שלם אי שם באומה, בחלק העליון של האומה, ולכן הרוח הלאומי יתרומם לגובה האמיתי שלו באותם ימים של התעלות היסטורית, והוא יודע את השייכות ואת החיבור בין הצד הלאומי לבין הצד הרוחני, שזה תמיד הבעיה בעם ישראל. אם ממשלה, אם הנהגת המדינה היא נכנעת לכוח התורה למשל, והנהגת המדינה, הנהגת השלטון היא על פי חוקי התורה, זה מצב שלם. וישב המלך יושב על כיסא השם, כמו הסעיף שבנו בעמוד קופסא מחברות, אם זוכרים. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. יכול להיות שאי שם למעלה היה איזשהו מוסר עליון, אבל בפרט של המוסר הפרטי של האדם הקטן עוד לא נזדקך, המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי המידה הזו העליונה. ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. החיים מנותקים, היחידים, החיים של היחידים מנותקים מאותו מהלך גבוה. עם זה, יחד עם זה, גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. מה זאת אומרת? מי זאת השושנה העליונה? ומי זה הקוצים שסובבים אותה?
עובדי העבודה זרה בעם.
לא. התקדמתם שלב שלב, מה עוד חסר לכם להגיד? רומז פה לעניין הזה שכתוב בחז"ל, אסא דקאי בן חילפה, אסא שמי. זאת אומרת, הדס שנמצא בין הקוצים נשאר הדס, אבל הם דוקרים אותו והוא נשאר הדס. אבל ישנה השפעה זרה, עם ישראל לא מנותק מקשרים עם האומות ותרבויות זרות ואליליות נכנסות לתוך העם. וזה בעצם בתחילת ספר שופטים, עם ישראל לא יצר את הניתוק הזה. לכן המהלך מגיע בפרק ב' בשופטים ואומר, אעלה אתכם ארץ מצרים. הבוכים, שם המקום הזה בוכים, הם לא מתנתקים, ישנו קשר. עם זה, ממלכות גאו, התנסו החוכים, חוך זה קוץ, החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה שהיא עם ישראל. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית, מה זה קולטורה? קלצ'ר, תרבות. עם כל קסמי הקולטורה האלילית התנסו ויעוררו את החושך, ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות, התעוררו, התגעשה חיית האדם, החיה שבאדם מתעוררת, ויגדל שוויון הרוח, האדישות ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל. וחפץ חלש באמת להילחם על דבר שבקדושה, לכל מרום וקדוש, שוויון רוח, אדישות גודלת לכל קודש, אין התלהבות לדבר שבקדושה, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים, והדמיון הגס הנשען רק עליהם. אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. זאת אומרת, ישנו איזשהו עצב עליון, אבל המוסר הפרטי לא מאפשר את צמיחת האידאה הלאומית בשטח, בתרגום אל חיי העם. אידאה הלאומית מושלמת יכולה להיות כשכל שכבות העם מבינים את הערך הנכון של מה שדיברנו בעבר, מקודם, ביחס אל המדינה, שלטון של קודש, של מערכות של קודש. ניקח כדוגמה, אני עכשיו יצאתי משיחה עם בני שיעור ב' שהולכים לצבא, נכון? ושם דיברנו דברים ניסיים על הצבא, אז שהיא חלק מהמערכת הלאומית של הופעת השלימות העליונה הזאת שהרב קוק מדבר עליה. ואם באים אל השטח, אז יכול להיות שנמצא חלק גדול, לוואי שאני טועה, אבל חלק גדול לא נמצא באותו מבט היום בהסתכלות עליונה שאנחנו מדברים בה. חלק גדול מהלוחמים בצבא ומהחיילים בצבא אין להם את המבט העליון הזה, הם שבועים בכל מיני תפיסות זרות. מה זה צבא? מה עושים לי בצבא? מה לא עושים לי בצבא? אז אין את המבט העליון, אז הכל יכול להתפרק. אז מילא חלילה, יכול להיות שאותה מסגרת לאומית עליונה, נניח ששמה צבא, שהיא חלק מאותו שייכות של קודש בתוך המערכות החיים, היא התפרקת, מתנשלת מהערכים הגדולים האלה. ומלכות העליל עם כל קסמי הקולטורה העלילית התנסו והיראו את החושך, והתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסרות, והמידות הרעות התעוררו, והתגשה חיית האדם, והגדל שוויון לרוח ורפיון החפץ, לכל נישא ונצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים. מה שלא נתפס לי בחומר לא מסתדר לי, אני רוצה להרגיש בצורה מוחשית וחומרית, והדמיון הגס הנשאר רק עליהם כקיר ברזל וחננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה האלוהית. אז מה קורה? משנה שכם הביטוי שחזל אומרים שמאז החורבן קיר ברזל נמצא בינינו לבין ריבונו של עולם, בין השמיים. אז גם אותה מערכת ערכים גסה וחומרית שלו השכילה להתנסה למרום התפיסה הרוחנית האידיאלית הלאומית, היא יוצרת קיר ברזל, עננים כבדים, שלא מאפשרת אל האור האלוקי להיכנס לכל מערכות החיים האלה. יש לצנות, אם יש צחוק מערכים שאנחנו רואים בהם ערכים גדולים, אז מילא זה פוגע. כי קיר ברזל וחננים כבדים עמדו כולה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית ותחל והתחילה להעירה בכבודה. ואז אם האורה האלוהית לא יכולה לחיות את המציאות הזו, תן דוגמה שדיברנו עליה לפני שעה בשיעור הקודם, דיברנו על הערך של מצעד שהיה בישראל, הערך של היחס אל הכוח של אל הצבא, היחס שהרציוד לימד על פי דרכו של הרב זצל היה יחס של קודש, על פי דרשות הרן שכוחי ועוצם, שאין אדם יאמר כוחי ועוצם ידי, אבל וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, ואז הצבא מקבל ממד של קודש מתוך אותו מבט של פרק ב' שלמדנו כאן, שהמערכות החיים אלה מערכות של קודש. וכשהיה דיון בכנסת אם לעשות מצד, אז נספרנו מקודם שהרב דרוקמן נתן את ההסתכלות הזו של מהלך האידאות, המבט של קודש. אז אמרה לו יושבת ראש מרץ וליצנות, מה אתה מברך? אתה אומר שאתה מקדש, מה אתה מברך על זה? זה קיר ברזל, זה לא מאפשר לחדור לה. אם יש מערכת של לצנות ואטימות חומרית ותשוקות גסות ומידות רעות יתעוררו והתגשה חיית האדם, זה לא מאפשר לאור האלוקי להיכנס למציאות המעשית ולהעיר אותה. כי הפרט לא בשל, הפרט לא הכין את עצמו, אז מה יעזור שלמעלה שם מדברים בערכים עליונים? אילו היו משכילים לתרגם את הערכים העליונים האלה למטה, בתחילת הספר פה הוא מדבר בניסיון התחייתו, או שבאורות התחייה, באורות התחייה בתחילתו, על זה שצריכים ליצור תלמידי חכמים גדולים ועליונים שהם יאירו לאומה ויצליחו לחבר בין אותם אורות עליונים אל המציאות בשטח. אבל אם לא יצרו את זה, אז זה לא יסתדר, אז הכל יכול להתפרק. ומי שירצה לראות, למרות התחייה ד', שירצה להמון על הדברים, אבל לא עכשיו, למרות התחייה ד', היעד היה צריך להיות שיהיו, נאמר, ישיבות, בתי מדרש, שמחנכים את העם לאותה הסתכלות עליונה שהרב קוק רואה בה את הדברים. אבל אם אין את זה, אז כל הערכים האלה הופכים להיות ערכים שאפשר לדרוס אותם. רק ערכים של כדאי, לא כדאי. אני מסתכל במבט של צבא. כדאי, לא כדאי, משתלם, לא משתלם, מה יצא לי מזה? זה מבט חום, מוסרי נמוך של הפרט, שכל מעייניו זה בתפיסה החומרית שלו, בתועלת החומרית של הפרט, ולא מבט אלא את תועלת הכלל, אלא מבט הכללי. ואז זה לא יכול להתמיד. זאת אומרת שבעצם היה פה איזה קלקול שלא הצליחו לתרגם את אותם ערכים עליונים אל שדרות העם. זה נורא והיום. מה רצת לומר? כי קיר ברזל וחננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרני על תוך תוכה של הנשמה הלאומית. כבר היה מצב שהאור האלוהי יאיר את הנשמה הלאומית, את המצב הזה של הצד החומרי שבאומה, ותחל העירה בכבודה. וכמעט, כמעט, אבל זה אף פעם לא יחלוף לגמרי, כמעט שחלפה לה במשך זמן מצער, זמן קטן, האורה המבעקת של האידאה הלאומית ביחוסה אל ההשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוהית עליה. כמעט שנוצר פה נתק, כמעט שהכל נאבד. נשאר קצת לקיים את היכולת לחיות את הגוף הזה. כשאדם מת, אז נשאר ממנו איזשהו ערך רוחני של איזושהי רוח, או מה שחזר מבטאים על עצם, על לוז, שממנה יוכל להיבנות. יש איזה ביטוי, לא משנה שזה, ככה נקראת, אותו חלק נשמתי שנשאר, אבל הגוף הוא התרסק. זה מה שיש, הלאומיות זה הגוף של האומה. ואם הלאומיות לא מתקיימת, אז מה נשאר? נשאר איזה חלק שמאיר עדיין את הלאומיות ויאפשר לו בסופו של דבר לקום. אבל בינתיים זה מצב של מעין מוות, ניתוק בין הנשמה לבין הגוף, אם הוא גדול את עצמנו כמוות, ניתוק בין ההוראה האלוהית שזה האידאה האלוקית שמחיה את הגוף שזה האידאה הלאומית, זה מעין מצב של מוות. איך הספר הזה נקרא? כלומר תחייה, או אותה תחייה, תחייה, תחייה לאומית, יש מצב של מוות. אז כמעט שחלפה לה במשך הזמן מצער ההורה המבקת ביחד להשפעה, כמעט שחלפה, נשאר קצת. מן אז החל להתנודד, אבל זה עוד לא נגמר, עוד לא היה מצב של מוות גמור, מתחיל במצב של גסיסה. מן אז החל להתנודד זה הכיסא האיתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד, מה שדיברנו פעם, אותו כיסא השם שהוא ביטוי של הממלכה בצורה יותר שלמה. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העזה משדי הרעיון האלוהי, וזה עצור ביותר. אם תשאר לאומיות כערך חילוני בלי ערכי קודש, אין לה קיום. אחי, אנחנו לא יכולים לראות זה לימינו? האם ישנה ציונות חילונית?
מתפוררת.
כל מקום שבו יש ציונות חילונית שאין לה את היסוד באידאה האלוקית, אז היא לא מחזיקה מעמד. אז גם אותם שהיו נחשבים לציונים ביותר מבחינה לאומית, הם מוכנים למכור את כל תפיסת עולמם כתפיסה פרקטית של הישרדות, או הישרדות פוליטית, או אם ברמה יותר גבוהה אז הישרדות לאומית של עם ישראל. אבל אין מאבק על ערכים, על ערכי אמת. נכון? מוכנים למכור את האמיתות כי אין רוח עליונה. מכירים את זה? הרעיון הלאומי אחד יפרד מניקתו העזה משדי הרעיון האלוהי, ולכן הוא לא יכול להתקיים. זה הניצנים הראשונים של בסופו של דבר הובילו ל
כמה אתה מידע?
לא, פה זה צריך עכשיו הפוך,
הידרדרות
העם, כבר עברנו אותה לגלות. זה ניצנים הראשונים של התפרקות העם מהערכים הלאומיים, ובסופו של דבר מובילים לזה שאין ערכים לאומיים. היינו, זה יוביל אותנו אל הגלות בסופו של תהליך. בסופה של תקופת המלכים יש כבר תחילת תלכת הגלות, השבטים הראשונים שגולים, 2.5 השבטים, סנחריב, אחרי זה שער גלות של עם ישראל. למה? כי הרעיון הלאומי נשאר מיותם, הוא נשאר מנותק מהנשמה שלו. זה מצב של מוות, אין לו קיום. זה כל כך אמיתי ללמוד את המאמר הזה ולהבין מה המשמעויות שלו. צמורו את אותו ראש ממשלה שכל כך פעל למען מדינת ישראל וכל מערכות הדברים שלו, בסוף גמר את הקריירה שלו כאחד שבחר, הכל הוא אלוקי, כאחד שבחר לפורר את ההתיישבות שהוא בעיניה, שהוא הכריז עליה שהיא הערך העליון ביותר, ודין נצרים כדין תל אביב וכל מיני אמיתות שהם לא החזיקו מעמד. אז כן תגיד שזה החווה ועסקים ודברים, לא משנה. את הביקור גדולה אצל הרב צבי יהודה, מאוד מאוד אהב את מנחם בגין, ובגין היה מכבד אותו, היה ירא מפניו. בצעירותי הייתי בשורה א' שמנחם בגין טס לראשונה לארצות הברית, הכי לובין את ההסכמים שהביאו בסופו של דבר להסכמי השלום המדומי עם מצרים. אמרו לי שבגילויים האלה של האתרים בארצות הברית שיודעים לספר מה קורה מאחורי הקלעים, מצרים רואה, מישהו אמר לי שמצרים, שם מדברים את האמת רק לא מגלים אותה, מצרים רואה בישראל את היריב הגדול ביותר שלה. אבל כשראש הממשלה מנחם בגין, שרב ציודה אומר עליו תמיד שם שמיים שגור על פיו, ואני משבח אותם, והוא הלך כנוסה ונסע לארצות הברית, אז מוצאי שבת כל מרכז הרב חיכתה והכניסה של הבית לרב צבי יהודה, כולנו חיכינו עד שבגין יצא ממנו, משם הוא יצא לשדה התעופה, הוא לא עיז לצאת בלי הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה התנער ממנו, נפטר הרב צבי יהודה בערב הפינוי של ימית. הפינוי היה בניסן, הרב צבי יהודה נפטר ביודלת בפורים, ביודלת בדר. אי אפשר לא לראות את הקשר, אנחנו לא יודעים את החשבונות של מעלה, אבל הייתה פה איזשהו, היה פה איזשהו גילוי שלא ייתכן תפיסה שלמה בעניינו של עם ישראל כאשר התפיסה הלאומית מנותקת מן הערך הרוחני המחיה אותה. אז אפשר למכור את הערכים שאתה מאמין בהם, לא ככה? זה לא דבר פוליטיקה, אני מדבר אלוקות. זה מה שמונים פה עכשיו. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העזה החזקה, משדי הרעיון האלוהי. שמה זה שדי? כי מהסף של יניקה, הוא יונק מן הרעיון האלוהי, ואם הוא לא יונק מן הרעיון האלוהי אז אין לו קיום, אז הוא מתפורר. אז הרעיון המדינה הפלסטינית יכול לקרוא מור וגידים וחלילה, מי יודע מה עומד בפתחם. כי יש נתק, כי לא מצליחים לתרגם את הרעיונות העליונים האלה אל המציאות בשטח. המציאות בשטח צריכה להיות שכל אחד ואחד שנמצא בתוך עם ישראל יהיה לו זיקה אל הרעיונות העליונים האלה. זה מה שניסו לעשות לפני ההתנתקות בפנים אל פנים, וגם אחרי ההתנתקות. אני מחשבה שגם הישיבה אתה צריך לעשות את זה, אבל אז היה לחץ, אז עשו את זה הישיבות, גם ישיבת הכותל עשתה. אבל האמת היא שאם אתה, אם הפרט, אז למדנו מקודם, אם היחידים, תוכנית החיים של היחידים לא מתאימה אל ההרמוניה העליונה, אז הכל מתפרק גם למעלה. כי כדי שרעיון יוכל להתקיים, הוא צריך להיות מושרש בכל מערכות החיים של העם, מלמטה ועד למעלה, ומלמעלה עד למטה. דיינו שהמלך עובד את השם, אבל אם הוא לא מחדיר את זה לעם, בסופו של דבר זה לא יוכל להתקיים. אז גם המלך שיבוא אחריו כבר יהיה מתאים לרעיון העם. והסתכלות כל כך כל כך מעמיקה ואמיתית. ולכן העמיק הרב זצ"ל לבאר שלא יתקיים אותו רעיון גדול. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. עכשיו השאלה היא שצריכים לשאול את עצמנו, זה מה קורה בעמים כשהתהליך הזה עובר בעם ישראל. מה קורה בעמים? אם נשאל את עצמנו איזה שאלה מתבקשת, אני אומר ששם השאלה צריכה הולכת להיות כאן בנושא הזה, מה קורה בעמים. אז מה צריך לשאול? מה צריך לקרות אלא? מה עמים קשורים בזה? מה אכפת לי מה קורה בעמים? אולי יכול לנסות מישהו לתרץ את השאלה הזו לפני שולחים ללמוד את הפסקה הבאה. אני הקדמתי ואמרתי, קראתי שורה אחת, אמנם באותו תהליך האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. עכשיו אומרים לדבר על האומות. הרב ציודה פה הזכיר שוב פעם את אותו רמב״ם שהזכרנו בפרק א' בהלכות עבודה זרה, אותו מצב של תהייה אנושית ברעיונות האלה, האלוקים בחיים. אבל אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה אכפת לי? אני לומד מהלך הידיעות בישראל, מה אכפת עם הגויים? למה המאמר הזה עוסק באנושות, פרק א' עוסק באנושות, ואחרי זה עובר לעניינו של עם ישראל? מה אכפת לי מה שבאנושות? אכפת לי מהנוצרים בארצות הברית? הם פורטוריקנים או אנגליקנים או אני לא יודע מה? אני אכפת לי מהעניינו של עם ישראל. יש פה תודה מאוד עמוקה.
עם ישראל התפקיד שלו זה להביא, לגלות את אור השם, להיות אור לגויים, לא רק אור לעצמו, ולכל העולם.
אז אם כדבריך, אז זה הפוך. אז אנחנו מאלה שמהירים אל הגויים. פה אנחנו מדברים עכשיו מה קורה בעמים ביחס אלינו, בדיוק הפוך. אתה אומר ככה, שעם ישראל יהיה שלם, הוא יקרין אל העמים. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד שהמצב לא שלם בעמים עצמם. אז מה זה מעניין אותי? אתה יכול להגיד לי כמו שאמרת, וזה נכון, אנחנו לא הצלחנו להעיר להם כי גם אנחנו לא הערנו מספיק.
העמים גם צריכים להכיר בזה על מנת לקבל את ההערה, כמו שמאדם ש... לא, לא מאמין מספיק, הוא לא יכול לקבל שפע אלוקים. אדם שהוא לא מספיק, לא יודע איך להגדיר את זה אותו.
מה אתם אומרים עוד?
זה אותו משל, כי במרכאות לא יכול להיות מלך בלי ציבור, ולא יכול ציבור בלי מלך. אז אם עם ישראל הוא המלך של הגויים, אז גם הציבור צריך לקבל את ה... את הקדוש ברוך הוא,
אחרת
המלך
לא יכול, ראינו את זה מקודם. נכון, אבל אם יש הזנה בין ישראל והעמים, אם יש הזנה כפולה, יש הזנה של איזושהי מערכת כפולה.
כמו שיש הזנה בין הפרט למלך.
זה, זה, אני חושב שזה לא, לא נקודה. אבל צריכים ללמוד את זה, הבעיה שאנחנו רוצים לסיים. אנחנו בואו נתחיל ואני צריך לבסס את זה בפעם הבאה בעזרת השם. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שבשו בערבוביה בהמון עמים רבים. אבל מה הייתה תכונת הערכה של נטייה זו לאנושיות במרחבי שדרותיה? נטייה אחורה פראית, מלאת רשע וחסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית מחיה אותה תחת גלי זוהמה רבים. זה ציור יפה אשר כיסוע. עכשיו אז תגידו, מה אכפת לי מה שקורה בעמים? פה באה התשובה, והיא מצריכה לימוד. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגוויה האנושית הכללית וסובלת את מחוביה. מה הכוזרי אומר על עם ישראל? נו, כוזרי צריך לדעת, זה הבסיס. מה כוזרי אומר על עם ישראל? לב? לב שבאומות. והלב הוא, איזה ביטוי בכוזרי, רב החולאים. הלב מרגיש כל דבר. אנחנו נצטרך ללמוד את זה בעזרת השם בשבוע הבא, כדי אני נביא את זה מאיזה מקום כאן באורות להראות את זה. אבל ישנה כמו הלב והאיברים. זאת אומרת, אם יש נמק ברגל, בסופו של דבר זה גם מקרין על הלב. ואם הלב הוא חולה, אז הוא לא יכול לספק את את הבריאות הנדרשת ואדם הנדרש אל הרגל. יש איזושהי מערכת קשרים רוחנית עמוקה בין עם ישראל לעמים שקם בה ידי ביטוי הפסקה הזו, וזה בסוף השם נראה בפעם הבאה בסוף השם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.